טוב, שלום רבותיי, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים. יש לפנינו בזמן הזה, לא הרבה זמן, ויש לפנינו משימה גדולה, לסיים סוגיית גאולה ולסיים סוגיית תורה. אז הרבה עבודה במעט זמן, ננסה לעמוד בזה. אם לא, אז מקסימום נעשה את זה עד יום הכיפורים, בעזרת השם, שנה הבאה. אבל השאיפה שלנו זה לעשות את זה עד תשעה באב, בעזרת השם. שיעורי בית היו באופן כללי, לעבור קצת על הספר. מישהו הצליח לעשות את זה? יפה שתיקה לחכמים. לא יודע כמה סיימו את הספר, אבל האם... אוקיי, בסדר. אנחנו נעשה היום איזושהי חזרה על הנושא, לא חזרה כללית, אבל חזרה מסוימת לפחות, על מה שלמדנו בסוגיית גאולה, לפחות בחלק האחרון של הדברים, שבספר... דיברנו על שלבי הגאולה, שני השלבים המרכזיים, ובספר זה מופיע בעמוד 86-87. אני לא יודע אם נגענו בזה, אני לא זוכר. המאמר של הרב קוק, המספד בירושלים, נגענו בו? חושב שלא. חושב שלא. בסדר. אז אנחנו נלך מהסוף להתחלה, כלומר, את העיקרון ראינו, את הרעיון המרכזי ראינו, אבל ננסה יותר להבין אותו. כלומר, מדוע באמת... סדר הגאולה הוא לא רק כמעה-כמעה, כי אין אנחנו מסוגלים לעמוד בטובה בבת אחת, ולכן אנחנו צריכים לקבל את הטובה בהדרגה. ומדוע הסדר של ההדרגה הוא סדר של קודם כל גוף ואחרי זה נשמה, חזון העצמות היבשות וכל מה שראינו, כלומר סדר של קודם כל גאולה לאומית טבעית, כלומר הבניין הלאומי של האומה הישראלית בארץ, ורק אחר כך הוא מתוכו, במקביל לו, אבל הוא מתוכו ואחר כך הבניין הרוחני, מדוע זה הסדר? מדוע זה סדר הדברים, נכון? בנקודה הזאת בעצם עצרנו פחות או יותר. אז אפשר עוד לעבור על הרבה מקורות פה בפרק הזה, בפרק שלבי הגאולה, אבל אולי ככה לסכם את הדברים במקום אחר, וגם להתקדם קצת. זה המאמר של הרב קוק, המספד בירושלים, ובפרט לפני יום העצמאות. אני חושב כדאי מאוד להיפגש עם המאמר הזה, שבספר מאמרי הראייה מופיע בעמוד 94, עד עמוד... קצת ארוך, 99. אני לא יודע אם נלמד, כלומר, אני מתאר לעצמי שלא נלמד את כל המאמר הזה בפנים מקוצר הזמן, אבל לפחות נלמד את הקטעים המצוטטים כאן, בספר שלנו, בעמוד 86. בסדר? אז מי שיש לפניו ספר, בעמוד 86. בסדר? מי שאין לפניו, אז אפשר במאמרי הראייה, עמוד 94, מי שחסר לו, יש לי פה. אפשר לדלג, למרות שאני הייתי מעדיף שזה יישאר אצלי, אולי להשלים כמה דברים מפה. בסדר, לא אכפת לך להישאר אצלי. יש אולי פה. טוב. אז במספד הזה בירושלים בעצם, הרב מספיד את הרצל. עכשיו, הרצל זה לא רק האיש הרצל, אלא הרצל זה הרעיון שנקרא הרצל. כלומר, זה, אני אומר את זה כבורט עכשיו, זה הר גבוה מצד אחד, אבל שיש בו הרבה צל. כלומר, זה מציאות של הופעת נשמה אלוקית, אבל דרך מסווה. דרך הרבה עיכובים, הרבה קלקולים, הרבה בעיות, הרבה כפירה. אפילו להבדיל, הרבה התבוללות. איך להתייחס לכל הסוגיה של הרצל? אבל עוד פעם זה לא הרצל, אלא זה תהליך הגאולה שמתלבש בכל מיני לבושים ובכל מיני צורות משונות מאוד, שלא היינו מתארים לעצמנו שכך הגאולה תופיע. אז הרב כותב מספד, הנקרא מספד בירושלים, בפטירת הדוקטור בנימין זאב הרצל, זכרונו לברכה, כף תמוז, תף רש סמך דלת, לפני יותר מ-100 שנה, אז הרב כתב את המאמר הזה, המספד בירושלים. המאמר הזה, דרך אגב, מופיע גם כספר דק, ספר עם כריכה אהבה, חוברת, או חוברת עם כריכה אהבה, יש אותו בספרייה, נקרא מספד בירושלים. מי שרוצה, יש את זה למעלה בספרייה, או אמור להיות למעלה בספרייה. אז כאן, בספר שלנו, ליקטנו את הקטעים, לפחות המרכזיים, כדי להבין מדוע הגאולה מופיעה, קימה קימה. ובהדרגה בשני השלבים האלה בדווקא. כלומר, הצד הלאומי הוא מתוך כך הצד הפיזי. הצד הרוחני, סליחה. אז בואו נתחיל. וצריך להבין, אומר הרב, וצריך להבין בכלל, למה אנו צריכים לשני משיחים? משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הרקע לדברים זה כמובן הדברים שהרב כותב בתחילת המספד. באופן כללי, ישנם שני משיחים לישראל. עכשיו, שני משיחים זה לאו דווקא שני בני אדם שהם יהיו משיחים, אלא שתי הופעות חיים משיחיות. יש הופעת חיים משיחית הנקראת משיח בן יוסף. יש הופעת חיים משיחית הנקראת משיח בן דוד. באופן מאוד מאוד כללי, משיח בן יוסף זאת המשיחיות הישראלית המופיעה בגוף הלאומי. כלומר, כל מה שקשור לעלייה לארץ והתיישבות בממד המעשי, קרי, בעניין פוליטיקה, בעניין צבא, בעניין התיישבות כפשוטו, כל הבניין המעשי, הפיזי, הממשי שלנו כעם, זה ייקרא ניצוץ של משיח בן יוסף, צד של הופעת משיח בן יוסף. עד כדי כך, למשל, שהרב חרל"פ כותב בכמה מקומות, במעייני הישועה זה מופיע גם, שאדם שעוסק בקיבוץ גלויות ובהתיישבות בארץ, התיישבות בארץ זה גם למשל לסלול כביש בירושלים, או לעבוד על גשר המתרים, קוראים לזה, כן? זה גם נקרא בניין הארץ, כמובן. או לפתח את התעשייה, את עולם ההייטק, את החוכמה הישראלית, לייצר אותה לחוץ לארץ. כל מה שהוא בונה את הצד האנושי שבישראל, כמובן שהראש ובראשונה זה ההתיישבות בארץ כפשוטו, זה ייקרא משיח בן יוסף. וכל מי שעוסק בזה, יש בו ניצוץ של משיח בן יוסף. ולכן אמר הרב על הרצל, הרצל היה בו ניצוץ גדול של משיח בן יוסף. כי הוא זה שעורר, והוא זה שהוביל על הכתפיים שלו את התהליך הזה ברמה המעשית, העיונית והמעשית. ומשיח בן דוד לעומת זאת, רק עוד משפט אחד, משיח בן דוד זה הופעת החיים המשיחית שעוסקת בצדדים הרוחניים, התורניים, האלוקיים של המשיח. ולכן הגאולה שלנו, תכף נראה את הדברים פנימה, הגאולה שלנו היא בעצם כוללת שני חלקים. חלק הנקרא משיח בן יוסף, חלק הנקרא משיח בן דוד. אבל זה לא רק אדם, שיש אדם אחד שהוא משיח בן יוסף, שאנחנו מתפללים עליו, כפי שכתוב בחלק מהסידורים, בברכת בוני ירושלים, שלא יהרג. כי הקדוש ברוך הוא פיזר, אם אפשר לומר, ניצוצות של משיח בן יוסף בבני אדם מסוימים ובהופעות חיים מסוימות, וכל זה נקרא משיח בן יוסף. אז גם אם חד ושלום ייפגע א', לא ייפגע ב'. זה הקדוש ברוך הוא התחכם, אם אפשר לומר, עם ארמילוס רשע, מה שכתוב שם בסידור. שנייה, סוגיה, לא נפתח את זה עכשיו. משיח בן דוד גם הוא לא רק אדם, לא רק מדובר על דוד מלך ישראל או משיח בן דוד שיהיה מזרע בן דוד שיבוא ויגלנו, גאולה אחרונה וגאולה שלמה. ברור שיהיה אדם כזה. המשיח הוא יהיה משיח מבית דוד. בשיח, משיח בן דוד. הוא יהיה מזרע דוד, בן של עד דוד המלך. אז ברור שזה יהיה אדם. כמו שכותב הרמב"ם להלכה, המלך המשיח. אז יהיה פלוני אלמוני, שהוא יהיה מבחינת מלך משיח בית דוד. בן דוד. אבל משיח בן דוד זה לא רק אדם. משיח בן דוד זה גם תקופה. למשל, רק כדי לסבר את האוזן, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל לא נתפזר, אבל משפט אחד. חז"ל אומרים שכשהתורה אומרת שהגדולה היא לאה והקטנה היא רחל, אז אומרים חכמים שם, דורשים כמה דרשות, אומרים חז"ל, רחל קטנה במתנותיה, לאה גדולה במתנותיה, רחל לשעה, לאה לדורות, רחל יצא ממנה יוסף בחינת משיח בן יוסף, לאה יצא ממנה יהודה, דוד, בחינת משיח בן דוד. לכן הגדולה היא לאה והקטנה היא רחל, כי יש כאן בעצם שתי מדרגות חיים. שזו בונה את זו וזו נבנית מזו, אבל גם זו עליונה מזו. ולכן האם לומר, כן, האם יש לנו פתרון לשאלה, האם אנחנו עכשיו חיים בתקופה שנקראת משיח בן יוסף או משיח בן דוד? אמרנו כבר הרבה פעמים, אנחנו לא, התפטרנו מהמכרז של ריבונו של עולם, שמחפש מזכירה. אנחנו לא מחפשים להיות המזכירה של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו רק יודעים שאנחנו חיים כנראה באיזושהי נקודת מעבר בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. עוד לא סיימנו את המלאכה שנקראת משיח בן יוסף, כלומר בניין האומה בארצה במובן הטבעי הלאומי, וכמובן במקביל לזה, ברוך השם, נבנה את הקומה של משיח בן דוד ברמה הרוחנית. הנה, אנחנו פה הראיה לזה, ברוך השם, מעין הראיה. אבל ברור שזה תהליך שמתוך משיח בן יוסף ייבנה משיח בן דוד. הספר, הגר"א למשל, בספר כל התור, עוסק רק בעניין הזה. ספר כל התור של הגר"א, שכתב רבי אלעזר משקלוב, תלמידו המובהק, עוסק בנושא הזה. 156 בחינות של משיח בן יוסף. קנ"ו בחינות של משיח בן יוסף. לכן הנושא הזה הוא נושא גדול. לכן כשאנחנו מדברים כאן על המספד בירושלים, על הרצל, זה לא מספד על הרצל, אלא הרצל הוא הופעה מרכזית אמנם, אבל הופעה אחת מרכזית של המושג שנקרא משיח בן יוסף. אז שואל הרב, רק בואו נקרא לפחות הקושייה, וצריך להבין בכלל, למה אנו צריכים לשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד? למה הגאולה מתגלה בשלבים, הבנו, לא, אי אפשר בבת אחת ועוד כל מה שאמרנו וכו'. אבל למה השלבים של הגאולה, השלביות היא כפולה? ולמה לפי הסדר הזה? והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם. ודוד עבדי, אין לי. לא, אבל אני רוצה להשלים את זה מפה. ודוד עבדי, נשיא להם לעולם. אם כן, למה אנחנו זקוקים לשני משיחים? אני קורא אולי עוד כמה שורות כאן. והנה חזל אמרו שהספד זה יהיה על משיח בן יוסף שנהרה, כך אמרו חזל בגמר במסכת סוכה, שם בפרק על יצר הרע. וצריך להבין בכלל למה אנחנו צריכים לשני משיחים. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. הרי זה מה שאנחנו מתפללים. נכון? זרע מבית דוד. משיח בן דוד. אנחנו מה, זה אחד מעיקרי אמונה, לצפות שיבוא משיח בן דוד, הפלוני אלמוני אפילו. כן? לא אפילו. בעיקר. עונה כאן הרב תשובה עקרונית מאוד. בסדר, אפשר להתקדם? מישהו רצה להעיר משהו מקודם. מדוע אנחנו צריכים שני משיחים? מה הבעיה שזה היה משיח אחד שיכלול את שני הכוחות? או בכלל, אנחנו עדיין לא יודעים על שני הכוחות. עכשיו אני הקדמתי קצת, אז אנחנו מבינים את הדרך לפתרון. כן. משיח בן דוד יעסוק בסיומם של מלכות ישראל, ולכן משיח בן דוד ומשיח בן יוסף יתאחדו. עץ אפרים ועץ יהודה יתאחדו. זה לא שמשיח בן דוד יבטל את משיח בן יוסף. משיח בן דוד יכלול בקרבו את משיח בן יוסף. אלא תהיה תקופה היסטורית ראשונה, שהיא התקופה, נגיד, של תרום הקמת המדינה, הקמת המדינה, הדיימים שלנו, לא סיימנו את משיח בן יוסף, נכון? הנגב עדיין לא מיושב. אנחנו לא הגענו לדמשק. עוד לא הגענו. אנחנו צריכים עוד להגיע. במה שנקרא הקסבה של שכם, אנחנו עדיין לא יושבים. עכשיו, זה לא רק ברמה של ההתיישבות. זה בכל הרמות של כל מה שנקרא הופעת החיים הטבעית של עם בארץ, של עם ישראל בארצו. עוד לא סיימנו את המלאכה. אבל משיח בן דוד יכלול את משיח בן יוסף. לכן כתוב, המלך המשיח, מה הוא עתיד לעשות? עתיד לקבץ נדחי ישראל. מי יקבץ את ישראל? משיח בן יוסף. מי יקבץ את הנידחים שבישראל? הזכרנו את זה, אם אני טועה, לפני פסח. את זה יעשה משיח בן דוד. ואז הוא יחזיר גם השמיטים והיובלות, וילחם מלחמות ישראל, יבנה המקדש וכו'. הוא יסיים את המערכה. יילחם. הוא יסיים את המלחמה. הוא יסיים את המלחמה. אני לא הבנתי איך המשפט שאמרתי, הוא אומר שהוא לא יילחם. הוא יסיים את המלחמות.
מה שאני יודע, אני יודע לא נכון, אבל המשיח בן דוד, דוד לא צריך שיהיה לו דם על הידיים. כלומר, המשיח האחרון.
אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. איך הוא יוכל לבנות המקדש עם ידיך דמים עליהו? טוב, שאלה טובה. אולי נגיע לזה בהמשך. משיח בן יוסף זאת תקופה היסטורית שבה עם ישראל בונה את עצמו בארצו ברמה הלאומית המעשית. האם זה יסתיים באיזשהו שלב, הקיבוץ ייבנה. יהיו מדשאות, תהיה בריכה, יהיה חדר אוכל, יהיה בית מפעל הפיס. עכשיו צריך ליצוק תוכן. עכשיו זה לא בא, גמרנו משיח בן יוסף, זרקנו לפח, עכשיו נבנה משיח בן דוד. זה במקביל. זה אחד בתוך השני. אבל הנה, אני חושב שהמאמר הזה יפתור לנו את כל הקושיות האלה. בואו נתקדם טיפה. אמנם עונה הרב, מתחיל לנו את הרב. כשם שיצר השם יתברך באדם, הגוף והנשמה, דברים פשוטים, אבל לפעמים אנחנו שוכחים אותם. ולעומתם, כמו שהקדוש ברוך הוא יצר באדם שתי מדרגות חיים, שתי הופעות אלוקות. יש הופעת אלוקות המתגלה בגוף, יש הופעת אלוקות המתגלה בנשמה. ואין ספק שהופעת האלוקות המתגלה בנשמה היא לאלה ולאלה מהופעת האלוקות המתגלה בגוף. אבל מצד שני, הופעת האלוקות המתגלה בגוף היא חידוש גדול שהאלוקי יכול להופיע בגוף. אז יש לזה מעלה ולזה מעלה. אמנם כשם שיצר השם יתברך באדם, הגוף והנשמה, ולעומתם, היות והקדוש ברוך הוא יצר מציאות שנקראת גוף ונקראת נשמה, לעומת המציאות הזאת, הוא ברא כוחות גופניים שממצים, מוציא מהכוח אל הפועל את הגוף, והוא ברא כוחות נשמתיים המוציאים מהכוח אל הפועל את הנשמה, ולעומתם, הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו, לשכללו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית, ומעדנים ומשכללים אותה. ומה המטרה של שני הכוחות האלה, או שתי הבריאות האלה, וכוחות החיים שתלויים בהם, שאמורים להוציא אותם מהכוח אל הפועל? ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי, ומתוך כך, ועל גבי זה, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת, מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים לתכלית השכל הטוב והטהור, כמו שאנחנו מבינים את זה בחיי היחיד, כל אחד מאיתנו, על עצמו, כן, הכין בישראל, בייחוד שני אלה הכוחות, כן, הכין בישראל בייחוד, שני אלה הכוחות, הכוח המקבל או המקביל לערך הגוף האנושי, השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, זוכרים את רב אמנונה ורב חיסדה, שם עם התמר והרימון, הנה התחברנו לסוגיה, השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מצוינים בהן. הממד של משיח בן יוסף הוא נראה לנו כלפי חוץ דומה להבדיל, זה לא נכון שאני אומר, זהה למשיח בן יוסף, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה מעוות לגמרי מה שאני אומר עכשיו, של אומות העולם, תרגום אונקלוס. הרי גם אומות העולם צריכות פוליטיקה, גם לאומות העולם יש צבא, גם לאומות העולם יש כלכלה, גם אומות העולם צריכים לפתור בעיות חברתיות, פערים חברתיים. גם אומות העולם בונים מדע, גם אומות העולם בונות תקשורת. אז נראה שמשיח בן יוסף, שלנו ושלהם זה אותו משיח בן יוסף. זה טעות, למדנו את זה בעריכות. הצד האנושי שלנו הוא לא לפי הערך הזהה לצד האנושי שבאומות העולם. אתם זוכרים שעסקנו בזה. הצד האנושי שלנו במדרגת ישראל, אלא כלפי חוץ זה נראה שזה כביכול אותה מדרגה. אז כלפי חוץ אנחנו יכולים חס ושלום לטעות ולחשוב שבאנו לארץ ישראל כדי לבנות את משיח בן יוסף, כמו שכביכול אנחנו יכולים לטעות, בונה את עצמו כל עם בחינת משיח בן יוסף. כלומר, כל עם בונה את עצמו ברמה הלאומית ומסתפק בזה. לכן אצלנו משיח בן יוסף זה רמה אחרת לגמרי של עצמאות לאומית. יש מדרש מופלא, ממש מופלא, בכמה מקומות, שכשישראל נעשו דגלים במדבר, אז כתוב שמלאכי השרת קינו בישראל, וכתוב שגם אומות העולם קינו בישראל. ואז יש איזה ביטוי כזה במדרש, שאני לא זוכר בצורה מדויקת, אבל הרעיון הוא שאומות העולם אומרים לישראל, בואו אנחנו ניתן לכם להיות דגל איך שאתם רוצים. נעשה אתכם, נעשה אתכם פרקין, כל הביטויים האלה של שררה ושלטון. ואז ישראל עונים לאומות העולם, אתם בכלל לא מבינים. השלטון שאנחנו מדברים עליו ברמה הלאומית המעשית, הוא שלטון מסוג אחר לגמרי מהשלטון שאתם מבינים שלטון. כי בכלל אומות העולם אומרים לנו, תוותרו על היותכם, נקרא לזה יהודים, אלוקיים, ואת, מה אתם רוצים? דגל? אתם רוצים עצמאות? בבקשה, קחו, ניתן לכם עצמאות לאומית, אוטונומיה לאומית. עונים להם ישראל, אתם בכלל לא מבינים שהעצמאות הלאומית שלנו היא עצמאות מזן אחר לגמרי, זה סוג אחר, זה הופעת חיים אחרת לגמרי של לאומיות. זה לא עוד אבן באום, עוד איזה דגל על קיר האבנים באום. זה משהו אחר לגמרי. זה מה שכאן הרב רומז. רק משפט אחד, אני במדבר רבה, פרק ב' זה מופיע. שם בסוגיית הדגלים, במדבר. שהוא הבסיס הנכון, כלומר, הצד שבונה אצלנו, מה שנבנה אצלנו מבחינת משיח בן יוסף, הוא בסיס, הוא התחלה, למה? הוא הבסיס נכון, הוא בסיס, הוא כאן, הוא ההכנה המתאימה לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מציונים בהן. להיות עם קדוש להשם אלוקי ישראל. ולהיות גוי אחד בארץ, לאור גויים. זה משיח בן יוסף. כלומר, לא, אנחנו לא שונים משאר האומות בזה שלנו יש משיח בן יוסף ונקרא לזה וגם להם יש משיח בן יוסף, אלא אנחנו מוסיפים על זה משיח בן דוד. כלומר, הם יבנו עצמאות לאומית, אנחנו נהיה עצמאות לאומית, ואנחנו על זה ניתן תורה. לא. משיח בן יוסף שלנו הוא מלכתחילה שונה, אם ממה שאפשר לקרוא בטעות, כמובן זה לא נכון, רק כדי להסביר, ממשיח בן יוסף שלהם. העצמאות הלאומית שלנו, בניין הארץ והמדינה הזאת, מדינת ישראל, בצד החומרי שלה, הלאומי שלה, הפוליטיקה, הצבא, הכלכלה וכו', הוא שונה במהות ותכלית מכל פוליטיקה של עם אחר. אני מסכים שהכותרת של העיתון לא רואה שוני. ותרשה לי לומר את הדברים שאמרתי פעם, שאם אתה תצלם את הפה שלי אוכל קורנפלקס, רק את הפה, ככה, ותצלם פה של, נגיד, אני יודע מה, גוי אוכל קורנפלקס, כן, רציתי להמשיך עוד יותר. תצלם פה של, של? חיה. איזה חיה היא דומה לאדם? קוף. אוקיי, טוב, בסדר, יותר טוב. פה של קוף אוכל קורנפלקס, רק את הפה. תשים את הפה שלי מול הפה של הקוף, ונתחבר עכשיו לרמב״ם, שמונה פרקים, ותגיד, פה מופיע חלק הזן ופה מופיע חלק הזן, אז זה אותו זן אוכל קורנפלקס, ואנחנו יודעים שזה לא נכון. פה זה זן במדרגת ישראל, פה פה זה זן במדרגת אדם, גוי, פה זה זן במדרגת חי. זה לא זן באותה מדרגה, אלא מה? כלפי חוץ, אם תצלם רק את הפה עם הקורנפלקס, זה יראה אותו דבר. וזה בדיוק הטעות. וזה בדיוק יסוד הכישלונות שלנו.
אבל חייב להיות שאני נגלה. באיזושהי צורה שצריך...
השוני הנגלה הוא שאנחנו לא מצליחים להעמיד עצמאות לאומית אם היא לא יונקת מעצמאות הרוחנית שלנו, מה שמצליח כל עם. זה משפט מזעזע מה שאמרתי עכשיו. השוני הוא שכל עם שיחפש שלום בסוף יגיע לשלום. עם ישראל שמחפש שלום שהוא לא נובע מתוך תורה, הוא יגיע למלחמה. כדוגמה, למשל, כל מה שיקרה אצלנו כהצלחה, היות והוא לא נובע מהמקור האמיתי, כלומר, הוא לא כאן, הוא לא הכאן, כן, ההכנה, הבסיס, היסוד, לבניין שנקרא משיח בן דוד באמת, כי משיח בן יוסף כבר מלכתחילה הוא במדרגת הכנה למשיח בן דוד, אז אם אנחנו נתפוס את משיח בן יוסף שלנו ברמה שמשיח בן יוסף כביכול של אומות העולם, אז זה כישלון טוטלי. ברור.
אין שום אפשרות שזה יגיע מדרך רגילה, כאילו?
מה זה רגילה? זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. שמשיח בן יוסף יש בו את ההכנה למשיח בן דוד, גם אם הוא לא יודע את זה בכלל, והוא מתכחש לזה ואומר, המשיח בן יוסף שלי, זה כמו במרכאות משיח בן יוסף של אומות העולם. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. שכל מה שנבנה 60 שנה מאז הקמת המדינה, וכל מה שנבנה בתוך כל המהלך הציוני, נגיד 100-150 שנה מאז תחילת הציונות, הוא מהלך שבסמוי הוא משיח בן יוסף ומשיח בן דוד במדרגת ישראל. למרות שכלפי חוץ הוא נראה לעצמנו, ריבונו של עולם, מה יותר מזה? אני לא רואה לעיני רוחי דוגמה יותר פשוטה מזה, שהרצל, כשחיפשו דגל, דיברנו על זה פעם, כשחיפשו דגל לעם ישראל לשב לציון, מה יהיה דגל מדינת ישראל? סמל המדינה. דגל עכשיו זה לא סתם איזה בד עם איזה ציור, זה מסמן את המטרה שלך, את המגמה שלך. אתה מרים איזה דגל, אדם שמרים דגל הוא מרים איזושהי אידאה, איזושהי אמת שהוא מאמין בה ושואף להגשים אותה. מה אמר הרצל? הדגל שלנו יהיה, אחת ההצעות שהוא הציע, יהיה רקע לבן, כעם היוצא לחירות, ועליו שבעה כוכבי זהב, שיבטאו את זה שהנה היהודי הגאה, הולך לממש שבעה ימי עבודה בשבוע, הוא לא יצור משועבד ושפל, אלא הוא יצור עובד ויצרני. זה מה שאמר הרצל. דרך אגב, זה לא התקבל. זה פלא גדול שלא קיבלו את הדעת הרצל. מה כן התקבל? אם יראינו לדגל, נשלים את הדברים. ההצעה של וולפסון. שמה הייתה ההצעה שלו? וזה לא צ'יזבט מה שאני אומר, זה כתוב באנציקלופדיות. ההצעה של וולפסון הייתה לחבר בין מצד אחד שני פסי הטלית, ומצד שני מגן דוד. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. הפסים של הטלית זה הצד הרוחני, שהוא בעצם, אפשר לומר, המקום שמנו אנחנו באים, המסגרת, זה שני פסי הטלית, שני פסי התחלת, ובתוכה מגן דוד, המגן, יש אומרים לפחות הדעה המרכזית, המגן שהלוחמים של דוד המלך היו הולכים איתו. אז לא היה שכפץ וכל העניין הזה, אלא היו עושים כנראה איזשהו מגן, כנראה נתרס מאיזשהו סוג של מתכת, שהוא היה בצורה של מגן דוד כדי לשמור על חלל הבטן, על חלל החזה, ולכן הוא השפיצים האלה, בצדדים. אז בתווך יהיה, אני אומר את זה עכשיו במילים של מכון מאיר, בתווך יהיה הגאולה הלאומית, באמצע הגאולה הלאומית, מבחינת משיח בן דוד, הצבא, ובמסגרת, הטלית, זה הצד הרוחני. והצעה של וולפסון התקבלה. אחרי כשאנחנו מניפים דגל ביום העצמאות, צריך להבין מה אנחנו מניפים. אנחנו מניפים את הדגל שבעצם מחבר, מגלה את החיבור, בדיוק, בין הצד הלאומי שבישראל, שבא לידי ביטוי במגן של דוד, לבין הצד הרוחני בישראל, שבא לידי ביטוי בפסי הטלית. בסדר, אוקיי, אני לכן נזהרתי בלשוני, אמרתי זה בעדינות. לא משנה עכשיו מה בפנים, מה בחוץ, אבל...
לא, אני מבחינת המרכז, המרכז זה לא דווקא...
נכון, אני מסכים איתך. אתה צודק, עוד פעם. זה שזה נמצא בדגל, זה לא אומר שכל מי שמניף את הדגל, או נעמי בכנסת, שאחריו הדגל, יודע... כן, מה הוא מניף. הוא מנפנף. הוא לא יודע מה הוא מניף. אבל זאת הייתה ההצעה של וולפסון אומר את זה, זה כתוב בספרים. וולפסון אומר, מה אנחנו צריכים לחפש דגל חדש? יש לנו דגל. הדגל שלנו זה הטלית. לא? היה כופר גדול. זה לא מצחיק. הדגל שלנו זה הטלית. אלא מה נוסיף להיות ואנחנו עם שיוצא לחירות, צריך להוסיף את המגן של דוד.
מי זה הבא פשוט הזה?
אחד ממנהיגי הציונות החילונית.
חבר של הרצל?
חבר קרוב של הרצל. כן, בבקשה.
השכן שלו.
כנראה, כן. לא, אבל עוד פעם, להבין איך הקדוש ברוך הוא הכניס, רק להבין, הקדוש ברוך הוא הכניס בעיני אפילו ברמה המעשית, סמלי המדינה, מנורת.
סמל המדינה.
סמל המדינה, מנורה והזיתים. זה נבואה. דברים עמוקים מאוד. זה ניבו ולא ידעו מה ניבו. עכשיו, זה שיש מנורה בכניסה לכנסת, זה אומר שהכל שלם במדינת ישראל היום? לא. זה שאנחנו מניפים דגל ישראל, לצערנו גם על יד ארצות הברית. אז זה אומר שאנחנו יודעים מה המשמעות של הדגל הזה ואנחנו חיים על פי זה? לא. בסדר. אבל זה רק מגלה כסימפטום, כבורט, שמשיח בן יוסף שלנו לא משיח בן יוסף רגיל. עצמאות לאומית שלנו זה לא עצמאות לאומית רגילה. ולכן אומר כאן הרב, אז זה הבסיס. רק נגמור את המשפט הזה. והצד השני, עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה. יש את הצד היוספי, שהוא הצד נקרא לו הגשמי, ואת הצד שהוא, יש בו נקודות כביכול משותפות בינינו לבין אומות העולם, זו הפסקה הבאה, אבל הן בכלל לא משותפות, כי הן הכנה כבר לצד הרוחני המייחד את ישראל, ויש את הצד המייחד את ישראל, זה משיח בן דוד. בבקשה, אבישי. זה הרב קוק כותב בעצמו. הרב כותב על עצמו, הרב כותב באחד המקומות, אני מרשה לעצמי לומר דברים קשים מאוד, הרב כותב באחד המקומות, שאם הציונות החילונית לא תדע מאיפה היא נובעת, כלומר, אם משיח בן יוסף שלנו לא ידע שיסודו זה משיח בן דוד, ולכן גם הופעת החיים של משיח בן יוסף תהיה הופעת חיים אחרת לגמרי מאשר אומות העולם, משיח בן יוסף יקום ויהרוג את עצמו. הוא קורא לזה מפלצת. אני מנסה לצטט, הציונות החילונית היא תהיה מפלצת שתשמיד את עצמה. ואנחנו עדים לזה. במציאות החיים שלנו בשנים האחרונות אנחנו עדים לזה. שאותו אדם שבנה את ההתיישבות, החריב אותה. כי הוא ראה בהתיישבות, לא כאן למשיח בן דוד, הוא ראה בהתיישבות, נדלן ביטחוני. ואחר כך מקף פוליטי. זהו. במציאות, זה פשוט עובדה. זה הרב קוק כתב את זה, לא צריך להגיע לרבנים חרדים שאמרו את זה. רב קוק כתב את זה, זעק את זה. לכן נכתב ספר אורות, אמרנו הרבה פעמים. ספר אורות נכתב, כדי שהמנהיגות של הציונות החילונית, המעשית והיונית, והוא מלא לכל החברה כולה, תדע מה מניע אותה. ולאט לאט תגלה את זה בפועל. כן.
משיח בן יוסף, כל הציונות, היא לא מודעת, זאת אומרת, יש איזה משהו סגולי שממנו
עובר
כל התהליך,
היא לא מודעת לזה שזה... ודאי, ולא רק שהיא לא מודעת, היא מתכחשת לזה.
אז מאיזה חלקים זה מופיע בתוכה?
לצערנו הרב, הרבה פעמים זה מופיע במלחמה. לצערנו הרב, כשעם ישראל נדחק לפינה במצבים קשים, כמו למשל המלחמה, אז אנחנו מגלים את הצד הרוחני ברמה כזאת או אחרת, שנמצא במשיח בן יוסף.
אבל מאיפה עוד פעם, איזה חלקים בתוך עם ישראל?
בוא ניקח דוגמת את מלחמת ששת הימים. איך נקרא לזה? התגובות. לאותם הימים הקשים, תרום מלחמת ששת הימים, וקל וחומר, התגובות לניצחון המופלא, חסר הסיכויים, כנגד כל הדמיונות וכל ההכנות המעשיות, המציאות הזאת של מלחמת ששת הימים, הייתה אחת הדוגמאות, והזכרתי זה לא פעם אחת, יש ספר של הרב קשר, שנקרא התקופה הגדולה. ספר חשוב מאוד, הוא כתב את הספר הזה אחרי מלחמת ששת הימים, על התקופה הגדולה של הימים שאחרי מלחמת ששת הימים. התקופה הגדולה. לא, 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 לא. הרב קשר, לא, לא. ובסוף הספר הזה, התקופה הגדולה, קראנו פה פעם, אולי זה היה במחזור הקודם של בניין אמונה, יש בסוף קונטרס, שיצא גם באופן עצמאי, נקרא שיחו בכל נפלאותיו. בקונטרס הזה יש ציטוטים נהדרים, ממש. לפני יום העצמאות חייבים לקרוא את הדברים האלה. או ביום העצמאות, או בתקופה של חודש אייר, צריכים לקרוא את זה. ציטוטים מאנשי צבא, ממנהיגי מדינה של עם ישראל ושל אומות העולם, מאורחי עיתונים, איך הגיבו לניצחון הבלתי נתפס בממד הריאלי של עם ישראל במלחמת ששת הימים. לא יאומן כי יסופר. בסוף ספר התקופה הגדולה יש בספרייה. בלי נדר אנחנו נביא את זה מחר אולי, נקרא כמה דברים. דברים מדהימים. אני עכשיו זוכר כמה ציטוטים. עזר ויצמן היה, אם אינני טועה, ראש אגף מודיעין, ורבין היה אז הרמטכ"ל. אז בעצרות הודיה שנעשו אחרי, שהיו אחרי מלחמת ששת הימים, שאלו אותם, מה אתם אומרים על הניסים שהיו פה? אני לא זוכר מי אמר מה, אבל שניהם אמרו, כל אחד אמר משהו אחד. אחד אמר אצבע אלוקים, אני חושב שזה עזר ויצמן. זה הוא אמר בעצרת הודיה. מול כאן. ורבין אמר, מאת השם הייתה זאת נפלט בעינינו.
לא, הוא אמר גם באיזה מקום צה"ל ניצח.
מצד שני הוא אמר, מעט השם הייתה זאת נפלט בעינינו. אז מה, אם אחת הוא ניח תפין של רבנו תן? לא בטוח. לא בטוח. גם לא של רשי. עיתון הארץ, עיתון הארץ. אתם יודעים מה זה עיתון הארץ? היום הוא עוד מתון יחסי לפעם. עיתון הארץ. כשהוא ניתח את הניצחון במלחמה, ניתוח מקצועי, מקצועי, אז כתוב, גם מי שלא מאמין, זה משהו מעין הדבר הבא, גם מי שלא מאמין באלוקי ישראל, משהו כזה, מחויב להאמין שמן השמיים לחמו למעננו. מנהיגי אומות ערב, אם אינני טועה נאצר, אם אך שמו וזכרו, במצרים, אמר שכל מה שקרה במלחמת ששת הימים, זה אלוהים שילם לערבים בעבור פשעיהם. איזה תיאורים, תיאורים מצמררים שם.
כן.
או חסן מלך מרוק, אני כבר לא זוכר. בקיצור, מה אני רוצה לומר? שבתקופה הזאת של טרום ובמלחמה ואחרי מלחמת ששת הימים, הייתה הכרה, אומנם זה היה לפרק זמן קצר, כמו שאתה אומר, מתי נגמרו הניסים ונוכל להמשיך לנסוע בשבת, הייתה הכרה שהנה, שהמשיח בן יוסף שלנו זה לא משיח בן, זה לא, הגאולה הלאומית שלנו זה לא גאולה לאומית. זה משהו אחר, כי אי אפשר להסביר את כל מה שקרה פה. אותו דבר מלחמת השחרור. אז במלחמות לצערנו הרב, אנחנו מתעוררים. וכל אחד יש לו את הגילויים, גילויי האמונה שלו בצורה אחרת. בלי נדע, מחר אולי אני אביא, נקרא דברים ממש מופלאים. כן, אבישי. אני רוצה רגע לתרגם במילים אחרות מה שאומר אבישי ברמה העקרונית. זה היה לי מקודם, ברמז הזכרתי מקודם. ההתעוררות היא לא חייבת להיות דווקא התעוררות דתית, מצוותית. אני מקודם דיברתי על התעוררות הדתית המצוותית, שמנהיג מדינה אמר, מת השם הייתה זאת. אומר אבישי, זה לא חייב להתלבש דווקא ברמות כאלה. זה גם מתלבש ברמה של חסד וכל ישראל הערבים זה לזה, ואהבה ואחווה וריבות בעם ישראל. אבל אני בכוונה נקטתי את הדוגמאות הדתיות כדי להבין שזה מגיע גם עד לשם. ולא להסתפק רק בזה שעושים חסד אחד עם השני. כי זה גם אפשר להסביר ברמה האנושית.
ההבדל הוא במעשים,
הדתיים, נכון. לכן נקטתי את הדוגמאות האלה. אבל רמזתי למה שאבישי אומר בצדק, כן. עכשיו אני נזכר מה שהוא אמר, שעיתון גרמני, עיתון גרמני, אחרי מלחמת ששת הימים אמר שאי אפשר להסביר בשום היגיון ריאלי את מה שקרה במלחמת ששת הימים. זה, איך כתוב שם בספר, בסכמו ניתוח מקצועי את המערכה, משהו כזה, אי אפשר להסביר בממד ריאלי, הגיוני, את מה שקרה.
שוכרים את זה מהר.
שוכרים מהר, זה הבעיה. זה הבעיה.
שבחור שהוא לא דתי, אז הוא כמו רבין, הוא שאומרים את האמרות האלה והכל, כאילו, לא נראה לי שיהיה זמן כזה שיבוא ראש ממשלה והוא יהיה דתי, כי אז כבר זהו, נגמר המשחק, המשיח מגיע.
נכון, ואז העולם יחרב, יהיה עולם חדש.
אז כן, אבל...
לא, למה אתה נבהל מזה? זה מה שצריך להיות. שהעולם יגיע לתכליתו, הוא יחרב, יהיה עולם חדש, כי אין טעם יותר לעולם כזה. מה, נשב ונסתל בית רגל לרגל, אין טעם?
לא, אני אומר שכאילו, אם אני מסתכל על זה, מה שאנחנו אומר עכשיו והכל, בסוף של הדברים זה לא הולך להיות ככה, שבסוף סוף מחר הבחירות הבאות אנחנו מנצחים וזהו, אלא תיר נגמר הסיפור. אלא
ודווקא כי אם זה ממשיך במצב, אז עד שמגיע המודעות אותי, שגם הבחור הלא דתי הזה יעמוד שם ויגיד, תקשיבו חבר'ה, ככה וככה, והולכים לא מתוך זה שאתכם הדתי או לא דתי.
אבל בסוף הוא יהיה דתי, בסוף הוא ירא שמיים.
בסדר, בסוף
אמר משהו. אני רוצה להשתמש, אני רוצה להשתמש רגע בדוגמה שניר אמר, אני חושב, דוגמה יותר טובה מכל מה שאני אמרתי עד עכשיו. דוגמה מצוינת. מגיע בחור, נקרא לו לצורך ההסבר, למרות שאני לא משתמש בזה, בחור הנקרא חילוני למכון מאיר. לבחור הזה יש אישיות, לבחור הזה יש כישרונות, לבחור הזה יש הרבה יכולות, ברוך השם. עכשיו, כשהוא מגיע למכון מאיר, לא אומרים לו, זרוק את כל היכולות, כל הכישרונות, כל האופי שלך הצידה, תהפך לאדם חדש, נכון? לא עושים כך. אלא אומרים לו, תשמע, בוא תלמד תורה, בוא תתחבר לעולם של יראת שמיים, תגלה את כל הכישרונות שלך, את כל האישיות שלך, את כל הופעת החיים שלך, תגלה לפי ערך הרבה יותר עליון. ואז, אם עכשיו אנחנו, אני מתחבר למילים שלך, כשאנחנו מחפשים את הסוף, איך זה ייראה בסוף? איך אותו בחור ייראה בסוף, אם אפשר לקרוא לזה סוף? בסוף הוא יהיה אדם ערכי, תורני, אלוהי, מלא יראת שמיים, מלא תורה, מלא מצוות, מלא דרך ארץ, כשכל כוחות החיים הטבעיים שלו פורחים בצורה מלאה מתוך תורה ויראת שמיים. זה נקרא משיח בן דוד. זה מה שכוונתי מקודם. משיח בן דוד יכלול בקרבות משיח בן יוסף. דוגמה מצוינת מה שאתה אמרת. אתה לא חייב להסכים? אבל נשאר כידידים. בסופו של דבר, כל עם ישראל יעמוד בהר הבית ויגיד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והרני רוצה שלא תסכים עוד, שאומות העולם יכירו בזה. ויגידו, אשריכם ישראל, שלום שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ומה אתם צריכים עזרה כדי להגיד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד?
אבל הרב, זה כבר סוף המשחק, ואז העולם נחרב, שתביא שנה נגמר הסיפור.
ולזה אנחנו שואפים. לא. עוד פעם, אני לא מבין את הסמלים האלה שנקראים כיפה לכיפה. אני מדבר עכשיו ברמה הערכית, הפנימית, האמיתית. האדם הזה יהיה כולו, אני רוצה אולי חסר כאן איזשהו נתון. המלך המשיח צריך להיות הרב הראשי, הוא צריך להיות האדם הכי חכם בעם ישראל מבחינה תורנית? לא. הוא צריך להיות האדם הכי צדיק בעם ישראל מבחינת צדיקות? שנוהג סיגופים וזה, אם זה צדיקות? לא. אבל המלך המשיח חייב להיות אדם מלא בתורה. מלא בצדיקות, הוא לא חייב להיות הצדיק, הגאון. אבל ודאי שהוא יהיה אדם צדיק וגאון.
אבל אם זה מסתדר תקופות עם בן אדם, תגיד שיש תקופה שחלה ומתקיימת ומגיעה ונבנית, ואז יבוא בן אדם אחד, תגיד.
זה לא בן אדם אחד, זה מה שעשיתי לומר מקודם, שמשיח בן יוסף משיח בן דוד, זה לא אדם מול אדם, זה לא מרות שליחים, משיח בן יוסף נותן את המכה למשיח בן דוד. זה לא עובד ככה.
הרמב"ם אומר שמגיע המלך המשיח, יבוא בן אדם.
בסוף יהיה אדם אחד, שהאדם הזה הוא יהיה מראה של החברה. כשחזל אומרים למשל, שחזקיהו היה ראוי לעשות משיח. אלא לא נעשה משיח כי לא אמר שירה. אז לכם אני שואל אותך, ניר, בוא נהיה עכשיו אנשים מבוגרים ולא ילדים קטנים. סליחה שאני אומר את הביטוי הבא. דחילה, חזקיהו, תגיד איזה שירה, מה אכפת לך אלא שבוא משיח? ומה הייתה הבעיה לחזקיהו? לא היה מי שישכנע אותו שם שיגיד שירה? תגיד שירה, מה אכפת לך? תגיד שירה, יבוא משיח, נגמור את הסיפור. אלא, או. חזקיהו לא היה משיח כי הוא לא אמר שירה, לא כי הוא לא אמר שירה. כי מדרגת החיים הנצרכת להופיע באומה, שהיא בחינת לומר שירה על מות, על השמדת האויב, המדרגה הלאומית הישראלית לא הייתה כזאת. אז חזקיהו סך הכל היה המראה של המדרגה הלאומית. זה לא טכני, בוא נגיד שירה. זה לא זה. אז אנחנו לא נגיע, זה צריך להיות חד משמעי, זה חייב להיות ברור, אני שמח על הערה שלך. אנחנו נגיע בסוף. למצב שבו כל עם ישראל יהיה בכל מרחבי ארץ ישראל וחיים תורניים ארץ ישראלים אלוקיים מלאים, כולל שאומות העולם ייתנו לנו את ה... יכירו בנו בזה ויאפשרו לנו בזה ויעזרו לנו בזה, והם יגלו את מדרגת החיים שלהם. זה האידיאל הגדול שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום בעלינו לשבח, לתקן עולם במלכות שדי. קרי, מלכות שם השם בעולם תופיע בצורה מלאה בעם ישראל ואפילו באומות העולם, ואז העולם יגיע לתיקונו. לא פחות מזה. עכשיו לא יודע סיור המשפט אחד, ראש ממשלה עם כיפה לא כיפה. יהיה ראש ממשלה עם שטריימל מבחינתי, זה לא משנה. אבל יהיה מלא תורה ויראת שמיים ותורה אמיתית, תורה שלמה של תורת ארץ.
מה שהרב אמר, והגדיר כמחות, כמחות קוראים בגדול, שקרן מה שזה נקרא, כל הגדרות האלה, זה התקופה של היום, התקופה של עכשיו שקורות בממשלה, וכל מה שקורה והכל, התקופה של כל הבלבול והכל. זה ממשיך בעצם עד הרגע שבו מגיע המשיח, יאללה חבר'ה.
מה אתה חושב שביום אחד פתאום יהיה מהפכה?
לא, זה נבנה, נבנה.
אז זה תהליך פנימי. אתה לא היית, סליחה שאני אומר, אנחנו דיברנו, זה לא, זה נבנה. אנחנו דיברנו פה שיעורים רבים על הסוגיה של זרע האדם וזרע הבהמה, זוכרים את הסוגיה הזאת. זה בדיוק הסוגיה הזאת. בדיוק. אבל בואו נתקדם, יש לנו עוד שתי דקות, כן. הנה, זה בדיוק הקטע שעצרנו. כי הוא צריך לבנות, אתה זוכר את הסוגיה שאמרנו זרע בהמה וזרע האדם? לפעמים, כדי שזרע בהמה יהיה באמת זרע בהמה, אז הוא צריך להתכחש לזרע האדם שבו. נחזור לספר אורות. הכוחות, שלמות הצורה מוכחת להיברא. שלמות הצורה מוכחת להיברא, ולפעמים, כדי שהחומר ייבנה כחומר, בלי שהרוח מפריעה לו, אז לצערנו הרב הוא צריך להתנקר לחומר. למה לא? זה נורות הדורות התחייה. נכון? לא רק שהוא לא יונק, זה לא רק שהוא לא יונק, הוא מתנגד לזה. רבותיי, כל התופעות שאנחנו ערניים להם, רואים אותם בשנים האחרונות, זה רק מוכיח שעכשיו זה גאולה. זה מוכיח שעכשיו זה זרע בהמה בממד היותר בהמי שלו. לא שאנחנו עכשיו מצדיקים את זה ונותנים לזה הכשרים. צריך להיאבק בזה ולשכלל את הדברים מבפנים וגם מבחוץ, ברור. אבל כשאנחנו רואים את התופעות האלה, אנחנו לא מתפלאים, הפוך. אם היה אחרת, היינו מתפלאים. אם ילד קטן, במקום להגיד, אני רוצה לשחק כדורגל, הוא אומר לאבא שלו, אני רוצה ללמוד לך חברות 12 שעות ביום, יש כאן בעיה. אם תינוק קטן, במקום לנוק מאמא שלו, ואחרי זה להירדם, ולהיות אגואיסט, ולהעיר אותה כל שעתיים בלילה, הוא מרחם על אמא שלו. וכשהיא מתעוררת, אז הוא, אני יודע מה, עושה לה איזה קול כזה, שתדמינו איזה משהו רוחני. אז משהו פה לא נורמלי אצל התינוק הזה, יקחו אותו לטיפול נמרץ מיידי, כל שעתיים אינפוזיה, מה זה? עכשיו זה תהליך. התינוק הקטן גדל, נהיה ילד, ואחרי זה נער, ואחרי זה איש, זה תהליך. ובתהליך הזה יש הרבה פרקי פרקים, שלבי שלבי. תהליך, סליחה, אנחנו חייבים פשוט לעצור בזמן, אז... טוב, נראה לי שנעצור פה, זה קצת ארוך. בסדר רבותיי, מה נעשה מחר? מחר בעזרת השם נהיה פה, 5:30, אני אעצור את האינטרנט הזה, יכול לשים אותו? לצערי הרב נפטר השבוע אחר.